שלום וברוכים הבאים לפודקאסט השקעות לעצלנים. אני תמיר מנדובסקי, והיום אנחנו נדבר על אפיק ההשקעה שההורים שלנו כל כך אהבו. פקאמים. איזה יופי, מעלים את הריבית וגם הריבית על החסכונות בבנק עולה. איזה יופי. אז נדבר על האם זה כדאי, מה היתרונות, מה החסרונות, ואיך זה ככה צץ בחיינו פתאום. פתיח קצר ואנחנו מתחילים. לפני 10 שנים בערך הגיע לביקור בארץ קרוב משפחה שלי מברזיל, בחור נחמד, יפה תואר, שעובד בבנק ברזילאי כלשהו. האיש סיפר לי על אפיק השקעה מדהים. הוא שם את הכסף בבנק והכסף צובר תשואה שנתית של 12%. אני זוכר שאבא שלי הסתכל עליו ככה במבט מקנה, וכשהוא אמר, אתה יודע כמה מקבלים על הכסף בישראל? אז הוא אמר לו, כמה? אז הוא עשה לו מין תנועה כזאת, אני קיצר, לא מקבלים על זה הרבה, זה מה שהוא רצה להגיד. מקווה שהדבר הזה יעבור את המיקרופון בפודקאסט. בקיצור, כן, אני אמרתי לעצמי, האיש חי במדינת חלום, הוא כנראה עושה מלא כסף בהשקעות, כי הוא שם את הכסף בבנק, וכסף צובר תשואה מטורפת. אז אני לא הבנתי בהשקעות כמו שאני מבין היום, הבנתי די בגדול ש-12% בשנה זה הרבה, יחסית לנדלן לפחות. באותה שנה, כן, השקעתי בדירה, הייתה לי דירה קטנה בבאר שבע, ואמרתי לעצמי, וואלה יופי, אני מקבל 3.5% או 4% בשנה משכר דירה, מתווכח עם סוחרים, מתווכח עם אינסטלטורים, סתם, אני לא כזה מתווכח הרבה, אבל רק בשביל להקצין את, בשביל להעביר את הנקודה, והאיש לא עושה שום דבר ומקבל 12%. אבל האמת היא שריבית גבוהה על השקעות בבנק, על פקדונות, סליחה, על פקדונות וחסכונות בבנק, מעידה על כך שריבית הבנק המרכזי היא גבוהה. האם זה דבר טוב? אולי כן, אולי לא, אנחנו מיד נגלה. אבל זה בדרך כלל קורה בגלל שהבנק המרכזי רוצה שהכסף יהיה יקר יותר. נתחיל רגע מההתחלה. לב ליבה של הבנקאות, הסיבה שבגללה הבנקאות בכלל נוצרה, זה לקוח שם כסף בבנק, הוא מפקיד כסף בבנק, הבנק נותן את הכסף הזה כאשראי למישהו אחר, ברור שבריבית גבוהה יותר. לדוגמה, אני אין לי מה לעשות עם כסף, אני שם אותו בבנק, הבנק נותן לי 1% למשל, תשואה, ריבית בשנה, אבל את הכסף הזה הוא מלווה למישהו אחר שעכשיו צריך את הכסף בריבית גבוהה, בריבית של 4% או 5% בשנה. ככה הבנק יוצר רווח על גבם של הלקוחות שלו, שבעצם נראה לי כל עסק רוצה לעשות דבר כזה. אז הבנק בעצם לוקח כסף מהאנשים, נותן להם ריבית, ונותן את זה לאנשים אחרים כאשראי. זו תעשייה של מיליארדים. כמה שזה נשמע משעמם, זה לא אייפונים, זה לא, לא יודע מה, אופנה, אבל זו תעשייה של מיליארדים, של מאות מיליארדים בשנה. הריבית בפיקדון, בניגוד לכל סוג ריבית אחרת שאתם מכירים אולי מעולמות של השקעות, היא מובטחת. הריבית היא אולי קבועה ואולי משתנה, זאת אומרת שאם בנק אומר לכם הריבית הזאת היא קבועה, זה לא משנה אם זה מושפע מעליות או ירידות של ריבית בנק ישראל. ואם הריבית משתנה, אז זה אומר שהיא כן מושפעת מעליות וירידות ריבית בנק ישראל, או מעליות וירידות המדד. כשאומר מדד, שימו לב, זה לא מדד מניות, זה מדד המחירים לצרכן או מדד השקל או הדולר. עוד כלל זה כאשר אנחנו נועלים את הכסף בבנק לזמן יותר רב, זאת אומרת ליותר שנים, אנחנו נקבל ריבית יותר גבוהה על הכסף. למה? כי ברגע שהבנק יודע שהכסף נמצא אצלו עכשיו סתם אני אומר שנתיים או ל4 שנים, יש לו יותר מה לעשות עם הכסף. הוא יכול להציע לכם ריבית יותר אטרקטיבית מאשר אם אתם צריכים את הכסף בחודש הבא. כמובן שיש גם איזשהו עניין של תחרות בין הבנקים. אתם לא חייבים, זה לא, בנקים זה לא מחתרת הלכי, זה לא משורה ישחרר רק המוות. אתם יכולים, למשל, להיות לקוחות של בנק לאומי ולשים את הכסף שלכם בפיקדון, בבנק מזרחי טפחות או בבנק ירושלים. ככלל, יש איזשהו כלל אצבע, לא מחייב, שאומר שככל שבנק הוא קטן יותר, ככה ריבית שהוא ייתן לכם היא יותר אטרקטיבית. פשוט כי רוצה למשוך לקוחות חדשים. יש עוד כל מיני טריקים ושטיקים, למשל, בנקים שרוצים למשוך אליהם לקוחות חדשים, יכולים להציע חלק מהפיתיון שהם נותנים ללקוחות חדשים, גם ריבית אטרקטיבית על פקם. למשל, אני ראיתי לאחרונה שבנק, לא משנה איזה, אני לא אגיד את שמו, מציע ריבית של 3.2%, אבל זה רק למצטרפים חדשים. אז האם זה סוג של פיתיון? יכול להיות לאנשים מסוימים, קחו את זה בחשבון, אם אתם במקרה רוצים לעבור בנק, זה יכול להיות שיקול מבחינתכם. אבל לפני זה, אני רוצה לקחת צעד אחורה. מה זה בעצם הריבית הזו שהבנק מציע? אז קודם כל, יש את ריבית בנק ישראל. ריבית בנק ישראל במשך כמה שנים טובות, עד לאחרונה, הייתה 0.1%. זה אומר שריבית הפריים, ריבית הפריים זה בעצם ריבית הבסיס שהבנקים מציעים ללווים, נגיד את זה בפשטות, היא 1.5% יותר. זאת אומרת שריבית הפריים הייתה 1.6% במשך די הרבה שנים. אנשים שנכנסו לעולם ההשקעות או לעולם הנדלן, בשנים האחרונות התרגלו לזה שחוק טבע הוא שריבית הפריים היא 1.6. לא ככה דבר. אני אתן לכם שתי דוגמאות שרשמתי לפניי. בשנת 2011 ריבית בנק ישראל הייתה 2.7%. זה אומר שריבית הפריים הייתה 4.25. אני מדבר איתכם על שנת 2011. הריבית אז הייתה הרבה יותר גבוהה מאשר הריבית היום. עכשיו כולם מדברים על זה שהבנק מעלה ריבית, אוי ובוי, מה הולך לקרות? הריבית בשנת 2011 הייתה הרבה יותר גבוהה. על פקדונות בבנק הייתם יכולים לקבל אחלה אחלה של תשואה, ועדיין היה עדיף לכם לקנות כנראה דירה באותה תקופה. נכון? מחירי הדירות עלו בטירוף מאז 2011. אז נכון שבאותה שנה ריבית בנק ישראל הייתה מאוד גבוהה, אבל עדיין היה לכם כדאי הרבה יותר להשקיע בנדלן. בוודאי שבשוק ההון, שוק ההון עשה חיל משנת 2011, לא משנה על איזה מדד זרקתם את הכסף, הוא בטוח חסר תשואה הרבה יותר גבוהה מאשר כל ריבית שהייתם מקבלים בכל חיסכון שהוא בבנק. יותר מזה, בשנת 2002 ריבית בנק ישראל הייתה 9.1%. תשימו לב איזו מלחמה הבנק הכריז באינפלציה, ריבית הפריים הייתה 10.6. הייתם יכולים באותם שנים לקבל תשואה, ריבית על פקדונות בבנק ללא סיכון, ממש ריביות שמזכירות את התשואות בשוק המניות. ועדיין, כשמסתכלים על הגרפים אחורה, היה עדיף להשקיע בנדלן או בשוק ההון. למה בעצם בנק ישראל עושה את זה? יש איזשהו קטע שכשצופים שהולכת להיות אינפלציה, ועכשיו אנחנו בתקופה אחרי משבר הקורונה ואחרי הרבה מאוד שנים עם סטגנציה של המטבע, אז יש עכשיו, כרגע יש אינפלציה, זאת אומרת בישראל בזמן הקלטת שורות אלו יש אינפלציה של 4% ובארצות הברית של 8%, ותפקידו של הבנק זה להילחם בכך. אינפלציה זה דבר בסדר, זה דבר שהוא מתוכנן. לממשלה יש יעד אינפלציוני, משהו כמו פלוס מינוס של 2% בשנה. אבל אינפלציה שהיא גבוהה מדי, כמו שהיה בשנות ה-80 בישראל, הייתה אז היפר אינפלציה, זאת אומרת המחירים של העגבניות בסופר בבוקר ובערב היו מחירים שונים. אנשים היו חותמים על חוזה שכירות עם ציון של שעה בה ישולם שכר הדירה, כי לא רצו שסוחרים יתחכמו, יגידו, רגע, כרגע המטבע מזנק, אז אני אשלם בעוד 3 שעות כשהמטבע יירגע קצת. זו מציאות משוגעת שאף כלכלה נורמלית לא יכולה להתקיים בה. כשיש אינפלציה, זה בדיוק הזמן של הבנק המרכזי, ככה לפחות לפי הגישות המסורתיות, להעלות את הריבית. אוקיי, זה קרה בעבר, זה קרה הרבה פעמים, זה עוד יקרה, אפילו כלכלנים צופים שעוד השנה זה יקרה מספר פעמים. אגב, עוד דבר שכלכלנים צופים ומדברים עליו לפחות בפורומים שאני נמצא בהם, זה שהשוק כרגע, השוק ההון כרגע, כבר מתמחר את עליות הריבית הבאות. בגלל שיש דיבור מאוד חזק והערכות מאוד חזקות שהריבית עוד תעלה, אז שוק ההון כרגע מתמחר את זה, אבל חכו שנייה, אני לא רוצה לסבך אתכם. מה זה אומר בעצם כשמעלים את הריבית? זה אומר שהכסף יקר יותר. זה אומר שאם אני עכשיו הולך לבנק ואני רוצה ללוות כסף, או אם אני רוצה להיכנס למינוס, אז המחיר יהיה גבוה יותר. כי אם עד לא מזמן, לדוגמה, אם אתם מתקשרים לחברת אשראי מסוימת, אז אומרים לכם, אוקיי, בסדר, אתם יכולים לקבל את האשראי, זאת אומרת, הלוואה, אתם יכולים לקבל אותו בפריים פלוס 2, סתם אני אומר, זה אומר 1.6, ריבית בנק ישראל, שוב, זה 0.1, פלוס 1.5 זה ריבית הפריים, 1.6, מה שהיה לו מזמן, ופלוס 2 זה אומר 3.6, זה היה הריבית שאתם משלמים על הלוואה, ריבית נמוכה, כי אפשר לקחת את הכסף הזה, לדוגמה, ולהשקיע אותו במקום אחר בנדלן, ולקבל ריבית יותר גבוהה. בנדלן מקבלים יופי של ריבית, 3% על שכירות ו3% על עליית ערך. פחות או יותר. אז זה באמת משתלם ויופי טופי, אבל מה קורה כשריבית הפריים עולה? מה קורה כשבנק ישראל מעלה את הריבית? אז מה שקורה זה כל הכסף יקר יותר. זאת אומרת, אם אני רוצה ללכת לקחת הלוואה או משכנתה, אז פתאום ההלוואה שאני לקחתי, זאת אומרת, הלוואה שהריבית עליה הייתה 3.6%, לקחתי אותה למשל בשנה שעברה, עכשיו היא כבר יותר. אם בנק ישראל מעלה, אני משתמש במספרים עגולים בשביל להקל על החישוב, אם בנק ישראל מעלה את הריבית ב2%, אז הריבית פתאום הופכת להיות מ-3.6, הופכת להיות ל-5.6. זאת אומרת שאני אשלם מאות או אולי אפילו אלפי שקלים יותר בשנה על ההלוואה שאני לקחתי. אם לקחתי משכנתה והריבית עלתה משמעותית, זה הבדל של עשרות, אולי אפילו של מאות אלפי שקלים. אז מה בעצם קורה כשמעלים את הריבית? כשמעלים את הריבית, אנשים פחות לובים, כי זה יקר יותר. גם ערך הבנייה של בניין, למשל, עולה. לא בגלל שמחירי הסחורות עלו, אולי זה גם קרה, אלא בגלל שעלות המימון עלתה. קבלן שבונה בניין, זה לא מהכסף שהוא קיבל מאבא שלו ואמא שלו, זה מכסף שהוא לבא מהבנק. אז אנשים פחות לובים, זה אומר שאנשים פחות קונים, זה אומר שאנשים פחות בונים. ויותר מזה, אם עכשיו יש לי כסף, אוקיי, נפלו עליי מהשמיים, מענק שנתי בעבודה, 50,000 שקלים, או 25,000 שקלים, זה לא משנה. עד עכשיו היה ברור לי שאני צריך להשקיע את זה איפשהו, כי הריבית הייתה נורא נמוכה. אם הריבית 0.1%, אני אקבל את זה שקלים בודדים, אני עדיף לי להשקיע את זה בשוק ההון, או בעסק, או בדירה שאני אקנה ואשפץ. אבל עכשיו כשהריבית בבנק עולה, אז פתאום זה הפך להיות גם איזשהו אפיק ששווה לדבר עליו. הנה, אני עושה עליו פרק בפודקאסט שלי, הרי. אז אם אני צריך לתמצת את זה, אני חושב שתמצת את זה לכך שהעלאת ריבית מביאה להעתה של הכלכלה. אז בהנחה שאתם שוקלים את אפיק ההשקעה החדש והנוצץ הזה, שנקרא פקם בבנק, אני אומר את זה כמובן בציניות, אז שווה שתדעו על כמה הבדלים שיש בין החסכונות השונים. מקם, ראשי תיבות של מלווה קצר מועד, זה כמו אגח, אבל זה רק עד שנה אחת, אתם נותנים הלוואה למדינה. סכום ההלוואה, למשל, הוא 100 שקלים, אבל מה שאתם תשלמו עבורו זה פחות, זה 97 שקלים. זאת אומרת שאתם ממש ברגע נטילת ההלוואה על ידי המדינה מכם, אתם יודעים שיחזור אליכם 100 שקלים, אבל אתם נותנים רק 97 שקלים. זה יופי של עסק. אין כנס יציאה או משהו כזה אם אתם רוצים לפדות את הכסף הזה או לקבל אותו באופן מיידי. מה שכן, אתם צריכים למכור את המקם הזה למישהו אחר. ואם אתם רוצים למכור אותו, אתם צריכים לשלם כסף, 0.1% מסכום כל המקם שהופקד, שזה סבבה, זה לא כזה הרבה. זה אחלה של פתרון למי שצריך נזילות מיידית ברמת העכשיו. פקם, בניגוד לזה, זה פיקדון קצר מועד. מי שמקבל לכם את הכסף זה לא המדינה, זה הבנק. מועד הפדיון של הפקם זה פשוט כמה שסוכם מול הבנק. אתם יושבים מול פקיד ואומר לכם זה פקם שנעול לשנתיים, זה פקם שנעול לחודש, נקודת יציאה בעוד 5 שנים או נקודת יציאה כל 5 לחודש. שוב, ככל שנקודת היציאה ארוכה יותר, ככה כנראה שהריבית שתקבלו תהיה אטרקטיבית יותר. פקם יכול להיות צמוד לשקל, צמוד לדולר, צמוד מדד או לא צמוד. יכול להיות בריבית משתנה או ריבית קבועה. וממש כמו במשכנתא או בשוק ההון, ככל שאתם מוכנים ליטול יותר סיכון, ככה אתם תקבלו ריבית יותר גבוהה ויותר טובה. וככל שאתם תרצו לקחת פחות סיכון, אין מה לעשות, הבנק לא פרייר. אם אתם רוצים לקבל כרגע ריבית קבועה, הבנק ייתן לכם ריבית פחות טובה. למה? בגלל שיכול להיות שבנק ישראל יחליט להשאיר את הריבית כמו שהיא, בניגוד למה שצופה, או אפילו להוריד את הריבית. והבנק לא מתכוון להפסיד עליכם. ככה שככל שאתם יכולים ליטול, ממש כמו בשוק ההון, יותר חוסר ודאות, ככה אתם תקבלו תנאים יותר טובים, כרגע. אז האם פקם וכל הפקדונות הבנקאיים האלו יכולים בעצם להחליף את ההשקעות המסורתיות לטווח זמן ארוך? לדעתי האישית, בהחלט לא. זה נכון שנכון להיום, היום אנחנו ב-9 ליולי 2022, אפשר לקבל פחות או יותר את אותה תשואה מסחירות על דירה ומפקם. בזמן שסחירות על דירה, באמת צריך להתעסק עם סוחרים, וזה לא כל כך נעים לפעמים, או עם אינסטלטורים, ופקם זה פשוט תשואה מובטחת. אבל כשאנחנו מדברים על השקעות לטווח זמן ארוך, אנחנו ממש לא מדברים על ה-9 ביולי 2022. אנחנו מדברים על 20 ו-30 ו-40 שנה קדימה. אנשים בגיל שלי, אני היום בן 34, צריכים להסתכל גם 40 וגם 50 שנים קדימה. אז מה תהיה ריבית בנק ישראל בעוד 5 שנים? איש לא יודע, גם לא בעוד 15 שנים. וכשאנחנו מתכננים לטווח זמן ארוך, אנחנו לא רוצים לבנות את המנגנון העוצמתי הזה שנקרא ריבית דריבית על בסיס גחמותיו של בנק ישראל. מה שאנחנו כן רוצים זה שקרקע תפיק לנו כסף. מה שאנחנו רוצים זה שרווחים של בנקים, אנחנו כבר שמנו לב בפרק הזה שהבנקים הם נחשים לא קטנים, אנחנו רוצים שהרווחים שלהם ייכנסו לכיס שלנו, אנחנו רוצים להיות בעלי ההון שהם הבעלים של הבנקים האלו. אנחנו רוצים להיות בעלים של חברות שמייצרות אייפונים, שמייצרות תרופות, שמייצרות מכוניות, שגוזרות את הרווחים הגדולים ביותר לאורך שנים רבות, ובגלל זה הריביות, זאת אומרת התשואה שאנחנו מקבלים על הכסף שמופקד בו בעלות הזו, גבוה באופן משמעותי מאשר סתם כסף ששוכב בפיקדון, ובעצם משמש את הבנק לייצור כסף בגלל שהוא מלווה את הכסף הזה למישהו אחר. תשימו לב מה קורה פה. כשאתם מלווים כסף לבנק, אתם מרוויחים קצת כסף, קצת. הבנק הוא זה שמרוויח את רוב הכסף כי הוא גוזר פה מכסף שלכם ריבית מאוד גבוהה על מישהו אחר. אז למה לא להיות הבעלים של הבנק? זה נורא פשוט להיות הבעלים של הבנק. כל מה שצריך זה או לקנות את המניה של הבנק, שזה דבר אחד, או לקנות מדד מוביל שמכיל את כל הבנקים. כשאתם קונים את מדד תל אביב 125, אתם קונים את כל הבנקים הכי גדולים בישראל, אלה שעושים את הכסף, ממש על הגב של אלו שנותנים את הפקם, ואלו שמלווים את האשראי. אז למה לא להיות שם? הרי מי שהשקיע בשנת 2011, כשריבית בנק ישראל הייתה מאוד גבוהה, וריבית הפריים הייתה מאוד גבוהה, מי שהשקיע בפקם, אז הרוויח קצת כסף עד היום. מי שהשקיע במדד מניות מוביל, כמו למשל תל אביב 125 או S&P 500, הרוויח המון, המון כסף. משנת 2011 עד עכשיו היו שנים פנטסטיות. מי שהשקיע בדירות, לא משנה איפה, על פני הגלובוס, באמת, כמעט ולא משנה, עשה הרבה מאוד כסף. הקרקע יצרה לו הרבה מאוד כסף. עליית הערך של הדירות יצרו לו הרבה יותר מאשר כל פקם שהוא היה בוחר. אז האם הריביות הגבוהות של הפקם צריכות לשנות אצלכם את האסטרטגיה המרכזית שפיתחתם של השקעה לטווח ארוך? בהחלט לא. מתי פקם או מקם או כל הלוואה קצרת מועד או פיקדון קצר מועד אחר יכולים לעזור לכם? כשאין לכם מה לעשות עם כסף שאתם צריכים בטווח זמן שהוא יחסית מיידי. למשל, אם קיבלתם איזשהו סכום כסף או מכרתם דירה למשל ואתם רוצים לקנות דירה, אתם יודעים בוודאות שאתם תקנו איזושהי או תבחרו דירה בעוד חצי שנה. אז זה זמן טוב לסגור את הכסף בפקם, כמובן, אבל חשוב מאוד לבדוק שיש לכם נקודת יציאה שמספיקה בשביל למכור את הדירה. למשל, נקודת יציאה כל 5 בחודש יכולה להתאים, כי גם כשקונים דירה, אז יש תשלום ראשוני שצריך לשלם בזמן חתימת המועד, אבל את יתר התשלומים צריך לשלם חודש, חודשיים, שלושה, מה שאתם מסכמים בחוזה. עוד דוגמה טובה זה קרן ביטחון. למשל, אם אתם החלטתם בתכנון הפיננסי שעשיתם לעצמכם שקרן הביטחון שלכם מכילה 40,000 שקלים או 140,000 שקלים, זה לא משנה. אתם יכולים להחליט שהכסף הזה ישכב בפקם שהוא נזיל, ועניין הנזילות פה הוא קריטי. כי אם אני סוגר פקם לשנתיים ושם שם את קרן הביטחון שלי, אני אהיה בבעיה חמורה אם אני אכנס לצרה בעוד חצי שנה. אם בעוד חצי שנה הבורסה טיפול ויפטרו אותי בו זמנית מהעבודה, אני אהיה בבעיה נורא חמורה. כי אני אצטרך את הכסף עכשיו, אבל הפקם סגור לי לעוד שנה וחצי, אני אצטרך לשלם כנס מאוד כואב בשביל להוציא אותו משם. לכן, פקם בתנאים מסוימים של נזילות יכול להתאים מאוד למי שרוצה או רוצה קרן ביטחון שמפיקה תשואה סבבה, מוגנת יחסית בפני אינפלציה, אפשר להגיד, למרות שלא כל הפקמים, צריך להגיד את זה, הם צמודים למדד, זאת אומרת, לא כל הפקמים יגנו עליכם מפני אינפלציה. אבל מה שבטוח זה, שעם הריביות שהיום מציעים בפקמים השונים, הרבה יותר כדאי לשים את הכסף בבנק, יותר נזיל או פחות נזיל, זה כבר תלוי בכם ולבחירתכם, מאשר בעובר ושב. כי בזמן שערך המטבע נשחק ב-4%, לא כדאי לכם להחזיק ממש מטבע, זאת אומרת, לא כדאי לכם להחזיק את הכסף הזה, כי ערכו נשחק ונשחק. עדיף לכם להחזיק משהו ששווה את הכסף הזה, או לשים אותו בחיסכון שצובר ריבית, כדי שהוא לא יאבד מערכו. אני מקווה שהצלחתי לעשות לכם קצת סדר בעניין הזה של חסכונות ופקדונות בבנק. אל תשכחו לעקוב אחרי העמוד שלי, אני מעלה לכאן הרבה מאוד תוכן פיננסי, ושליחות חיי היא להפוך אנשים לא משקיעים למשקיעים. אז אם אתם כרגע משקיעים אבל לא בטוחים באסטרטגיה שלכם, או שאתם לא משקיעים בכלל, אז תעקבו, יש כאן הרבה מאוד דברים טובים. יש לכם לינק לספר השקעות לעצלנים ממש פה למטה ב-about, בדיסקריפשן של הפרק. ספר שעושה הרבה מאוד סדר, שעשה ויעשה גם הרבה מאוד סדר להרבה מאוד קוראים, יותר מ-4,200 קנו אותו עד היום בשנה אחת, זה מדהים. ותצטרפו גם לקבוצת הפייסבוק או לעמוד האינסטגרם, או גם וגם, אתם מוזמנים, הכל ממש כאן למטה בתגובות, ושתפו אותי, יש לכם שאלות? אני אענה לכם, בכיף גדול. יאללה חבר'ה, ניפגש בפרק הבא של השקעות לעצלנים, הפודקאסט. ביי ביי.